ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, טהור, השם עליכם תחיו. אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת בצלאל בן שושנה, יש לו שלח לו רפואה שלמה בתוך כל שאר חולי ישראל, רפואת נפש ורפואת הגוף, ובריאות איתנה בכל מכל כל. אנחנו רוצים לדבר היום על כמה הלכות שקשורות להצתות שהיו בשבוע שעבר. מקווים שלא תחזור פעמיים צרה, אבל את ההלכה צריך ללמוד ולדעת. ויש פרק שלם במסכת שבת שדן בשאלה מה מותר להציל מפני הדלקה ומה אסור להציל מפני הדלקה. אבל אני רוצה להקדים ולומר שהפרק הזה לא נפקא מינה כל כך לענייננו מה שהיה בשבוע שעבר, מכיוון ששם מדובר על מקרה שאין בו סכנת נפשות, ובדעות שהיו בשבוע שעבר היה הרבה סכנת נפשות. זה שלא נפקד ממנו איש, זה נס שאין לו אח ורע. פשוט בתוך כל השריפות והדינים האלה, הקדוש ברוך הוא השפיע לנו חסדים שאין כדוגמתם, שזה פשוט פלא. אני שמעתי מכמה וכמה אנשים שהיו בתוך הלהבות, שזה פשוט דבר שלא נתפס, איך היה בכמה וכמה מקומות, שפשוט הצלה גדולה. אבל אין סומכים על הנס, ויש לזה הרבה נפקמות הלכתיות, ואקרא לכם את ההלכה, הלכה בסימן שקפת סעיף א', כתוב שמה, כל פיקוח נפש דוחה שבת, והזריז הרי זה משובח, אפילו נפלה דלקה בחצר אחרת, וירא שתעבור לחצר זו ויבוא ידי סכנה, מכבים כדי שלא תעבור. זאת אומרת, אם יש סכנה וחשש לסיכון, ובהלכה כתוב אפילו יש לך חששות גדולים, למשל, יש ספק אם יש שם יהודים או אין שם יהודים, אם אנשים חיים או לא חיים, אם יש בכלל בני אדם או אין בכלל בני אדם, כמה ספקות. אז לא אומרים ספק, תלך להציל, ספק ספקה אל תלך, או ספק תלך, ספק ספקה תלך, ספק ספק ספקה לא תלך. לא, אפילו יש לך ספק כלשהו בהצלת חיים, אנחנו מצילים בכל ספק. במה זה מתבטא? אז השולחן ערוך אומר, מכבים כדי שלא תעבור. בימינו, הדין הוא לא רק לכבות, אלא גם להתקשר למשטרה, לשאר כוחות ההצלה. ומצווה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם. כך אומר השולחן ערוך, כאן ברוך חיים. ובחופן משפט, בהלכות רוצח ושמירת נפש, כתוב שמה שמי שאומר, אני לא מחלל שבת. אני לא חיללתי את שבת עד היום, אני גם עכשיו לא מחלל שבת. ואם זה ביום חול, יגיד, אני אסתדרו בלעדיי. כן? עובר, אומר השולחן ערוך, עובר על מה שכתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך. כך כתוב, לא תעמוד על דם רעך. ואומר הפתחי תשובה, שמי שאומר, יש בזה סכנה, אני לא, כאילו, דואג לעצמו, מי שדואג לעצמו, זה חלילה עלול לבוא לידי כך, וככה מביא את המשנה ברורה. זאת אומרת, אדם צריך לעשות השתדלות גדולה בשביל להציל אחרים, בין בחול, בין בשבת. אני בשבוע שעבר שאלו אותי, מה הדין של המציתים? אם אתה רואה מצית, מה הדין? הרי פה זה לא היה אש שיצאה מעצמה. זה אנשים הציתו. מה דינם? האם מותר לפגוע בהם? מה מותר, איך לפגוע בהם? מותר להרוג אותם? אסור להרוג? מה הדין? אז כדי שלא יגידו שזה פה דיון סתם, יש פה דיון הלכתי. אז אנחנו נפרוס את המקורות ההלכתיים שקשורים לנושא הזה. והמקור הראשון המפורסם זה באותו סימן, בסימן שקט, שזה גמרא במסכת עירובין, כתוב שם, נוכרים שצרו על עיירות ישראל. זה פה מדובר על לאו דווקא מלחמה, תכף נראה לפי ההמשך, אין יוצאים עליהם בכלי נשק, ואין נחל ימלא את השבת. במה דברים אמורים? כשבאו על הסכם המון, הם רוצים לגנוב. כן? אבל אם באו על הסכם נפשות, אם הם רוצים ויש סכנה שהם יהרגו אנשים, יוצאים אליהם בקנה זין ומחיילים אליהם את השבת. זה בכל מקום. ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש. באו לגנוב ממך רק תבן וקש. באו לגנוב מכוניות, באו לגנוב בקר, באו לגנוב כל דבר. באו רק לגנוב, לא שום דבר. באו לגנוב תבן וקש. הדבר הכי פשוט. כן? יוצאים אליהם בכלזן ומחלים אליהם את השבת. אני זוכר, היה מעשה פעם אחת בבקעה, ששאלו את הרב, סיפרו לו מהמושבים בבקעה, שערבייה הבקעה באים בכל שבת, עולים עם הגמלים שלהם על השדות, על הירקות שלהם. והם מחסלים את הירקות. הם יודעים שבשבת הם מתפללים, מחולה, מסועה, לא זוכר איזה יישובים היו שם, אמר להם, מה זאת אומרת, הלכה מפורשת. בשבת, אתם בשבת יכולים, מה תעשו? אמר להם, מה האפשרויות? אמרו לו, הם באים עם הגמלים שלהם, וגמלים אצל הערבים זה חשוב ביותר. אדם נמדד לפי גמליו. אז אמר להם, בסדר, תקחו את הגמלים שלהם. הם ערבו להם, הכינו מסעית מבעוד מערב שבת, כשהם עלו עם הגמלים שלהם על השדות, באו עם המסעית, העלו את הגמלים על המסעית, שלחו אותו שימכור אותם בבאר שבע, ומאותה שעה יותר לא הגיעו. וזה היה בשבת. וזה תבן וקש ממש, זה ירקות ופירות. למה? כתוב בהלכה, שאם אתה לא נותן להם, אם אתה תוותר להם בתבן וקש, חיישין הנשם האל כדוע ושם תהיה הארץ נוכל להיחבש. אם הם ישברו את הבסיס הכלכלי של המקום הזה, אז היהודים ינטשו את המקום, היהודים ינטשו את המקום, יתשבו שם הערבים, לאט לאט היהודים יברחו מהארץ. במקרים האלה, שוב מדובר קודם כל בספק, יבואו, לא יבואו, אומר הרמה, אפילו לא באו עדיין, רק חושבים לבוא. גם אז אתה יוצא עליהם בכלי נשק, כשאתה יוצא בכלי נשק, כל אחד מבין שאתה גם עלול להיפגע. מלחמה זה מלחמה, איך אומר האחידה? בדרך הטבע במלחמה יש גם כן חשלום הרוגים. כן, על תבל וקש. למה? כי אם אתה לא עוצר אותם שם, מצבך יהיה אחר כך הרבה הרבה יותר קשה. אבל המקרה שאנחנו מדברים פה הוא הרבה יותר חמור מאשר הסיפור הזה. למה? כי פה, אם זה לא בעיר ספר, ובאו רק על תבן וקש, אתה לא יוצא להם למלחמה, נכון? ויש דין שכתוב בהלכה, פסוק בתורה, אם במחתרת ימצא הגנב, והוא קו המת, אין לו דמים. אם זרחה עליו השמש, דמים לא, שלם ישלם. זה פסוק בספר שמות. כולנו מכירים את הרש"י שם במקום שאומר, וכך נפסק להלכה, הרמב"ם מביא את זה להלכה, מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומר, הרי זה כמין משל, דהיינו, אם מישהו במחתרת בא וגונב, אם זרחה עליו השמש, אם ברור לך שהבן אדם הזה לא בא להרוג אותך, אין לו דמים, אז אתה דמים לו, זאת אומרת, תזהר, אל תהרוג אותו. אבל אם לא ברור לך לחלוטין, כן, אין לו דמים. זאת אומרת, אתה, כאילו האדם הזה, אין שום איסור לפגוע בו. אז הנה, מישהו בא עכשיו לפרוץ בלילה לבית. על מה הוא בא? על נפשות או על ממון? על ממון. הוא פורץ לבית ולקחת ממון. למה מותר לך להרוג יהודי על ממון? ואילו כשגוי צר על העיר שלך, על ממון, אסור לך להילחם בו. זו השאלה. והתשובה היא, אומר הרמב״ם, מאוד פשוט. שם הוא נמצא רחוק. בכלל אולי יבוא, אולי לא יבוא. תכנן, לא, רחוק. ספק, אבל פה הוא כבר בבית שלך. כשהוא בבית שלך, יהודי, נוכרי, זה לא משנה. כשהוא בבית שלך, אל תיקח סיכון. רק מקרה אחד כתוב מה זה זרחה עליו השמש, אם לא עלינו, אבא בא לפרוץ לבית של הבן שלו. והבן, במיטה יושן, בלילה הוא שומע רשרוש, כן? והוא לוקח את האקדח, ומסתכל, רואה פורץ נכנס לבית, מדליק את החשמל, אבא שלו. ברור לחלוטין, שגם אם האבא פורץ בבית של הבן שלו, הוא לא יהרוג את הבן שלו. במקרה הזה, אסור לבן, בעל הבית, להרוג את אביו. אבל אם זה הפוך, בן פרץ לבית של אבא שלו, אומרת הגמרא, הבן פרץ לבית של אבא שלו, בטוח שלא יהרוג את אבא שלו? לא בטוח. לצערנו. ולכן לאבא שהוא בעל הבית מותר להרוג את הפורץ. תגיד, רגע, אבל מה, בטוח? זה לא משנה. יש ספק? אין ספק. יש ספק? שמה הוא יהרוג אותך? אתה בעל הבית, אין שום ספק. מותר לך לפגוע בו. ככה הלכה. ההלכה הזאת היא הלכה, אמרה התורה, הבא להורגך, אל תחכה. השכם להורגו. איפה אמרה התורה? אומר המאירי, איפה אמרה התורה? הרי זה פסוק ופורש, מה אתה צריך להביא מקור אחר? פה אמרה התורה. מה זה איפה אמרה התורה? אומר המאירי בשם המדרש תנחומה, מתוך שנאמר, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור. שם זה נקמה, נכון? נקום נקמת בני ישראל מהמדיינים. לכאורה אתה חושב, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לצרור את המדיינים? בגלל שהם, מה שהם עשו בעבר? לא. זה מלמד אותך שיש להם שנאה כבושה בתוכם, והם עתידים עוד לבוא פעם אחרת ולהזיק. והם בגדר הבא להורגך. ולכן אומרה התורה, השכם להורגם. זה המקור שמביא המאירי בשם מדרש תנחומה, וזה מכן יש לנו למעשה שני מישורים. יש מישור פרטי, כמו הסיפור הזה, של בבא מחתרת, שזה פרטי. ויש מישור ציבורי, שזה במקרה כמו הסיפור של המדיינים, שמשם אנחנו לומדים את הדין הזה, שכאשר מישהו צורר אותנו, אפילו לא בא עדיין. אפילו לא בא עדיין. הוא רק מתכנן, צרור את המדיינים והקיתם אותם, ואפילו בשבת, ואפילו יש סכנת נפשות, שוב, במקרה מדיין לא היה סכנת נפשות, אבל זה נס, וכשהתורה אמרה, צרור את המדיינים, אפילו אם חלילה יקרה מזה, מישהו ייפגע, מכיוון שזה הדין של מלחמה, וככה הלכה. שאלו אותי, אמרו לי הרב, אתה אומר את זה בגלל שמדובר בערבים. אם היה מדובר ביהודים, מה היה הדין? גם היה ככה. אז זה הכלל הלכתי אומר, אתה צריך להעריך מי עומד מולך. כמו שההלכה אומרת, אם זה אבא פורץ או בן פורץ, יש הבדל גדול. אם אדם אומר מפורש, אני רוצה לשרוף את המדינה שלך. והוא מחפש מקומות שבהם תהיה סכנת נפשות. זה לא דבר מאשר אדם בטעות הדליק מנגל ויצא לו אש. וגם בזה יש צריך לדון. תכף נדבר על זה בהמשך. כן? האם צריך כוונה או לא צריך כוונה? כי על פי מה שמתברר בהמשך, אפילו בלי כוונה, הקם להורגך השכם להורגו. יש סיפור בגמרא, על אחד שהעלה חמור למעבורת. היום יש קשרים, אבל פעם היו מקומות שהיו קשרים, היו מקומות שהיה מעבורת. מה זה מעבורת? מחברים כמה קורות עצים יחד, רפסודה כזאת, עולים בקצה אחד ומעבירים את המעבורת ויורדים בקצה השני. יש סיפור בגמרא על אחד שאלה את החמור שלו למעבורת, ואנשים עלו למעבורת, והמעבורת מתחילה לעבור, והחמור מתחיל להשתולל, ומנדנד את כל המעבורת, וכולם סכנה, בא מישהו, לקח את החמור, בעט אותו לתוך המים וטבע. בא בעל החמור, טבע אותו. אומר לו, מה זאת אומרת, טבעת אותי? זה הקם להורגך, השכם להורגו. לא הרגתי אותך, עד שזה חמור שלך, אני אגיד תודה רבה. החמור שלך הזיק, כמעט הטביע פה את כולנו. אבל הוא אומר, לא התכוונתי. מה זה מקשה, התכוונת, לא התכוונת? הכוונה שלך לא משנה. המציאות היא שהחמור שלך כמעט הורג פה את כולם. אז על זה נאמר, זה דין של רודף. שכאשר מישהו מזיק אותנו, למרות שהוא לא אשם, או יש למשל דוגמה בשאלה הלכתית, מה הדין עם תינוק רודף? איך יכול להיות? ילד משחק באקדח. מה הדין? אז אומר הגרא כותב, מוכיח מהסיפור הזה של החמור, שלא צריך כוונת זדון. אם מישהו מסכן אנשים אחרים, מסכן אנשים אחרים, יש הדוגמה המפורסמת, הדוגמה של תינוק שמסכן את אמא שלו. הוא בר שמסכן את אמא שלו. לא אכנס כעת לפרטים של ההלכה הזאת, רק לומר את הכלל שאפילו אין, אפילו מדבר בילד. אפילו מדבר בילד. אפילו מדבר בתינוק. אם הוא מסכן אנשים אחרים, הוא זה הקם להורגך. הקם להורגך, השכם להורגו. אלא מה? שאתה אומר, אני עושה הערכה. אני עושה הערכה, כמו שאתה אומר, אבא לא יורג את הבן שלו, בן אולי כן יורג את האבא שלו. אם יש ספק, רק בוודאות, אם זרחה עליו השמש, אם ברור לך כמו שהשמש זורחת בצהריים, שאין סיכון, אז דמים לו. רק אז אסור לך להרוג אותו. אבל אם הוא מסכן אותך, אל תיקח סיכון. זה הכלל, כן? ויש בגמרא כמה וכמה דוגמאות מעשיות לשאלה הזאת, האם מותר לאדם להגן על עצמו כאשר מישהו בא לפגוע בו. יש סיפור בגמרא. ההוא גברה, גמרא בבקמה אומרת, דאבי באי אחוויה עטיבנה דחברה, שהוא אומר, הגויים חיפשו לגנוב תבן, אוכל לבהמות שלהם, שאלו יהודי, תגיד לי, אתה יודע איפה יש פה תמן למישהו? אמר לנו, מה אתם רוצים? רוצים לגנוב. אמר, אני אראה לכם. אמרו לו, חברים, מה אתה ראה להם? אתה תראה להם את התבן, ייכנסו עד למתבן, יראו את התבן, אחר כך יגנבו גם את המחרשה, אחר כך גם יגנבו את החמור, ואחר כך את העגלה, ואחר כך יפרצו לבית, ואחר כך יארגו אותם. אם אתה פורץ להם את הדרך, תבן מדובר. עד אלה כמדי רב, אמר לי, לא תחווה, קורא לו רב, מהגמרא, לאותו אחד, אמר לו, אני מזהיר אותך, אל תראה לגויים איפה לגנוב תבן, תבן של יהודים. הוא היה חצוף, אמר לי, מכווינה ומכווינה, מצפצף עליך, אני אראה להם על אפך ועל חמתך. אומרת הגמרא, היה שם לפני רב, אחד מגדולי הגדולים של תלמידי חכמים שהיו לעם ישראל, רב כהנא. רב כהנא זה לא כאן המקום להעריך בדמותו של רב כהנא, איש פלא, שרבי יוחנן, אומר את הגמרא, רבי יוחנן, גדול חכמי ארץ ישראל, היה מתבטל לפניו. רב כהנא עמד, היה תלמיד לפני רב, באותה שעה, ורב כהנא רואה את זה, הוא אומר, מה? הוא אומר, אני אלך להראות איפה יש תבן של יהודים, נתן לו מכה שברה אותה מפרקת. הרג אותו. הרג אותו. קרא רב ילווה, רב שלפניו, אמר, בנייך אולפו שכבו בראש כל חוצות כתון מחמר. הוא אומר, טוב עשית. למה? כי אם הוא היה מראה להם, בסוף זה היה מגיע לנפשות. שואל על זה הרשב"א, מי אמר לך? ספק. זה ספק, זה לא ודאי. על ספק אתה הורג בן אדם? ועוד,
יש פה עוד שאלה הרבה יותר קשה. הרי אנחנו יודעים שמאז שנחרב בית המקדש ובוטלו הסנהדרין, בטלו דיני נפשות. לא דנים את דיני את הנפשות. אז איך רב כהנא? רב כהנא? איך הוא הרוג אותו? מה אתה? רב כהנא, ורב מסכים איתו. גדולי המוראים. גדולי, איך זה? אומר על זה הראש בתשובות. אומר הראש בתשובה, זה לא דין על העבר, זה דין על העתיד. מה שאנחנו לא דנים, דיני נפשות, זה על מישהו שהרג, אתה אומר, אני לא אדון אותו על מה שהוא עשה. אבל פה לא דנים על מה שמישהו עשה, אלא על מה שמישהו עתיד לעשות. על זה דנים ודנים. דנים. ואומר הרשב"א בתשובה, אקרא לכם, אומר הרמב"ם, הרשב"א, לא אומרים נחכה עד שימית, ואחר שימית ימיתוהו בדין או יום, אין דבר כזה. אתה לא מחכה שהוא יזיק. די בעובדה שהוא אמר, אני הולך למסור את התבן, ואנחנו כבר יודעים להאריך, הוא ימסור את התבן, בסוף יקרח המחרשה, בסוף החמור, בסוף העגלה, בסוף יגנוב את הילדים שלו. אל תחכה. הבעל הורגך השכם מהורגו. תגידו לי מוריי ורבותיי. על פי הכלל הזה, כשבא מישהו להצית יער ליד ישוב, שבת האחרונה בנווה צוף, בניסי ניסים הצליחו אנשים לברוח, אמרו תוך 40 שניות נשרף להם הבית. נשרפו שם כמדומני 18 בתים. זה לא פיקוח נפש? אלה שהציתו לא רצו להרוג? בוודאי רצו להרוג. מה בכלל השאלה? זה בדיוק הסיפור. הציתו במגמה להחריב את היישוב, להרוג את האנשים, אנשים, נשים וטף. זה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסי ניסים, זה לא פותר אותם מהאחריות. זה מה שאומר הרשב"א, גם על ספק, על ספק בלבד. גם על ספק בלבד, אתה לא מחכה. ויש בגמרא עוד מעשה. היה סיפור בגמרא על רב שילה, שנגדל ההוא גברה. היה זה בן אדם שחתנה בפריצות, רב שילה לקח אותו, הביא אותו לבית דין, לקח שוט, הוריד עליו למתת אבות מלאכות. ההוא היה חצוף. במקום להגיד סליחה טעיתי, הלך למלך ואמר, תשמע, רב שילה הזה, הרבנים האלה, מסיתים, מדיחים, תראה מה הוא עשה, הרביץ לי מכות. קראו לו, הזמינו אותו לבית משפט, אומר לו, למה הרבצת לו? הוא אומר, הוא בעל חמורה. מי אמר לך? אמר, יש לי עדים. זאת הגמרא, בא עליון הנביא והעיד לו. אמרו לו האלה, אז למה לא הרגת אותו? הוא אמר, אנחנו, מאז שגלינו מעל ארצנו, לא, אין לנו רשות להרוג אנשים. אתם תעשו מה שאתם רוצים. הם התחילו לדון בשאלה, מה עושים לבן אדם הזה, כן? בינתיים רבי שילה התחיל לומר לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, נעשה לו נס, יום הנביא בא להעיד לו, כן? אז אמרו לו, ראו אותו שם, גויים שהוא אומר פסוקים, הוא לו, מה אתה אומר? איזה פסוק אתה אומר? אמר, בריך רחמנה, דאב מלכות הדערה כמלכות הדרכיה, ברוך הקדוש ברוך הוא שנתן מלכות פה בעולם הזה, כמו מלכות בשמיים, זה כלל שצריך לדבר בו פעם, שמלכות הדערה כמלכות הדרכיה. אמר, מה, אנחנו כל כך חשובים בעיניך, שהמלכות שלנו כמו מלכות של השמיים? ניתן לך רשות להרוג, נתנו לו קולפה, קולפה, רישיון, להקים בית דין ולהרוג. טוב, יוצא רב שיר מבית הדין ויוצא אותו בן אדם. אומר לה, הבן אדם הזה, תגיד לי, אני לא מבין, איך זה אליהו בא, הנביא מגיע, בא לפה ומעיד עדות שקר? מה? אביד רחמנה ניסה לשקרה? אומר לו רב שיר, למה שקרה? כתוב עליהם, אשר בשר חמורים בשרם. אומר, אתה קורא להם חמורים? לגויים? אני הולך להגיד להם עכשיו, שאתה קורא להם חמורים. אמר לו, מה? בום, הוריד אותם, מכה. יש לי רשות, אמרו להרוג, הרגתי אותך. זה סיפור בגמרא, גמרא מספקת, מסרת ברכות. כולם מקשים ואומרים, איך הרגת אותו? בדברים גורם פשוט. הרי אתה מעצמך אמרת לפני כן, מהאום שגלינו מארצנו הולך מאוד עלים גורם פשוט. אז מה הרגת אותו? אמרו לו, מה זה מה הרגתי אותו? אם לא היה הרוג אותו רבי שילה, היו הולך לגוי, מלשין עליו, היו הורגים את רבי שילה. לא, זה מה שאומר הראש בתשובה, זה לא על העבר. זה על העתיד. כדי למנוע שהוא יהרוג את רבי שילה. כדי שרב כהנא אומר, כדי שאני מונע אותו, לא בשבילי, שהוא לא יהרוג את ההוא שהוא גונב ממנו תבן. אומר הרמב״ם, כותב, מעשים בכל יום, לא בכל יום, אומר מעשים בכל ערי המערב. המערב הכוונה במרוקו, מערב אפריקה. אומר שאנחנו עושים מעשים כאלה. כמו שהגמרא אומרת, בדורנו. מעשים בכל ערי המערב. אם יש מישהו שהוא הולך ומוסר ממון של ישראל בידי גויים, וכל שכן שמוסר נפשות בידי גויים, מקרים כאלה אנחנו לא, אנחנו פשוט מצילים את העתיד, וכך נפסק הלכה בשולחן ערוך, שכל הקודם להורגו זוכה. מאיפה לומדים את זה? הגמרא לומדת את זה ממשה רבנו. משה רבנו, כתוב אצל משה רבנו, אמר רבי חנינא, גוי שהכה את ישראל, חייב מיתה, שנאמר ויער, איש מצרי מכה שברים מאחיו, ויפן כה וכה, והיה כן איש, ויך את המצרי ואת פנינו בחול. וכך נפסקה ההלכה. רק פה יש הבדל. מה ההבדל? דבר מאוד חשוב. הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק אומר, חייב מיתה. אבל בהלכות מלכים הוא אומר, אף על פי שהוא חייב מיתה, אינו נהרג. מקשים עליו, הרי אתה בעצמך חייבת את הרמב״ם שאומר שכן נהרג. ומתרצים ואומרים, יש הבדל גדול בין לפני מעשה לאחר מעשה. לפני המעשה, כשאתה רואה אותו, מכה אותו, אתה רואה את המצרים, מכה שברים מאחיו, הוא לא יהרוג אותו, אתה יכול להציל אותו בנפשו. אבל אחרי שהוא יכה ולא הרג אותו, קח אותו לבית הדין. אין לך רשות לעשות משהו בית, אחרת, לדין ולדיין. אם אתה בשעת מעשה נמצא שם, ואתה צריך להציל אותו באותו רגע, אז תציל אותו. אבל אחר כך, לא. זה הלכה ברמב״ם. זה הזכרנו עכשיו הלכות שקשורות לפרט, אבל אם מדובר בסיכון כללי, לא רק בסיכון, לא, פה מדובר אדם, הזיק אדם אחד. אם יש מציאות שבה הולכים להזיק שכונה שלמה, או עיר שלמה, או הרבה ערים, זה כבר רמת התייחסות אחרת בהלכה. יש הרבה דוגמאות, אחת הדוגמאות, אומר הרמב״ם, וכן כל המיצר לציבור ומצער אותם, מותר למוסרו ביד גויים להכותו. וכן אם יראה בעיני הבדין שהדור פרוץ, כן, ולפי צורך שעה ירצו האיש את זה יותר מן הדין, משום מגדר מילתא מותר להם. כך כותב הבית יוסף וחושב משפט, והמקור הוא ברמב״ם, כי מישהו מצר לציבור, מצר לציבור, מצר זה לא מוסר עדיין, זה רק מצר לציבור, מותר למוסרו, כן? והרמה מביא דוגמה, אומר, היו אנשים שהיו רוצים להתפרנס בקלות, מה היו עושים? היו מזייפים מטבעות. אדם מזייף שטרות, מזייף מטבעות. אומר, אם אדם אחד בקהילה, תתארו עצמכם, באירופה של זמן הרמה, כן? לפני כ-500 שנה. יתפסו יהודי אחד שזייף מטבעות, יבואו הגויים, יפלו על כולם, יגידו, יהודי אחד גנב, כל היהודים גנבים. יהודי אחד זייף, כל היהודים זייפנים. הוא מסכן לא רק את עצמו, הוא מסכן את הכלל. אז מזהירים אותו. אומר, חביבי, אתה גורם נזק לציבור. והוא לא שומע, כן? מטרים בו, שלא יעשה, ואם הוא לא משגיח, יכול למסרו, ולומר, הנה האדם הזה, הוא מזיק לציבור, אין אחר מתחזק על זה לבד, כך הדין, כי הוא גורם נזק לציבור. והמקור, שוב המקור, אתם זוכרים את הדין של ההוא שעבר במעבורת, ההוא שעבר במעבורת, הגמרא אומרת, הוא מזיק לציבור, הוא רודף את הרבים. ויש סיפור בגמרא, בתורה, על דוד המלך, שדוד המלך חוזר מעבר הירדן המזרחי, אחרי שאבשלום מרד בו. אז כתוב, מי שמביא אותו בהתחלה זה שבט יהודה. כן? ואז כל העם ישראל, השבטים האחרים אומרים, רגע, מה, אתה רק מלך של שבט יהודה? נכון שאתה משבט יהודה, אתה מלך של כולם. למה לא חיכית לנו שאנחנו נבוא איתך ונראה לך שאנחנו משלך? היה שם איש אחד, קראו לו שבע בן בכי. שבע בן בכי ראה שיש ציסה מול דוד המלך, כבר אחרי מרד אבשלום, כבר נשבר כוחו, אמר, אני המלך, מרד במלכות בית דוד. הלך למקום שנקרא אבל, ככה השם המקום הזה, אבל בית המאכה, ואז יואב רודף אחריו, ושם מצור סביב העיר, והולך להילחם עם העיר. אומרת הגמרא, הייתה שם אישה חכמה, רשי, מדרש בשם רשי אומר, שרח בת אשר. הייתה שם אישה חכמה, אומרת ליואב מהחומה, מה זאת אומרת? אתה הולכת לאבד עיר והם בישראל? אומר לה, אני רוצה, אין לי שום עניין איתכם, אני צריך את שבע בן בכרי. היא אומרת לו, חכה. בשביל אדם אחד עיר שלם תובד, עיר והם בישראל, חכה. אומר לה, אני מחכה. אוספת את הזקנים, אומרת להם, תקשיבו, בשביל האדם הזה אנחנו כולנו עובד. תפסו אותו, קיצרו אותו בראש, אמרו לו, יואב כך. אמרו להם, יואב, תהיו בריאים, שלום, אני עוזב אתכם. האדם הזה סיכן עיר שלמה. סיכן עיר שלמה. הוא סיכן את העיר במעשיו. אז בגמרא יש, במדרש יש מחלוקת בתוספתא. בין רבי יהודה לרבי שמעון. מה הייתה הסיבה שבגללה היה מותר לתפוס אותו, להרוג אותו? יש דעה שאומרת, כיוון שהוא היה אשם, כן? ורבי יהודה אומר, ממילא הוא יהרג. אם יואב היה כובש את העיר, אז כולם אומרים, גם הוא היה, הוא וכולם היו נהרגים, לפחות הרגו אותו, כולם ניצלו. אבל לפי דעת רבי שמעון, זה בגלל שהוא אשם. בגלל שהוא אשם, לכן הם תפסו אותו. אומר חסדי דוד, ושני התשובות נכונות. ובכל מקרה, מה שמשמע מהסיפור הזה, שכאשר יש סיכון לכלל, אפילו אם הסיכון הוא הרבה יותר קטן מאשר סיכון רגיל. אנחנו מהדרים יותר. אתן לכם עוד דוגמה שמופיעה בהלכה. כתוב גחלת של מתכת, שנמצאת בפרוט הרבים, מותר לחבותה בשבת. מה זה הסיפור הזה? יש נכשול ברשות הרבים. זה לא שמישהו נכשל בו, אבל באופן טבעי, אם יש ברשות הרבים נכשול, אז אחד ייזהר, שניים ייזהרו, עשר ייזהרו, מאה ייזהרו, מאה ואחד ייפול. יש איזה משהו בוער, ברזל מלובן. מישהו ייגע בו, יכתוף תביעה. אתה לא יודע שמישהו בוודאי יכתוף תביעה, אבל הסבירות מאוד גדולה שאם יש ברשות הרבים איזשהו מכשול, מישהו ייפגע בו. אומר בהלכה, מותר לחבות אותו. אז יש בזה דיון הלכתי, האם מדובר באיסור דאורייתא או איסור דרבנן, לא ייכנס לפרט הזה, מה שכן חשוב לדעת, שאם יש סכנה של רבים, רמת הזהירות הנדרשת היא הרבה יותר גבוהה מאשר אם מדובר בסכנה של יחיד. וכשמדובר כאן במקרה שמישהו מסכן רבים, כל המצר לרבים מותר למסור אותו. למסור אותו, הגמרא אומרת, אתה מוסר יהודי בידי גוי, אין לו סיכוי לחיות. כן, אם הוא מצר לרבים, כן, ככה הלכה, מוסרים אותו בידי הגויים, שישפטו אותו ויעשו מה שהם מבינים. אז זה, אני אומר את הכלל הזה כדי להבין, מה הכלל ההלכתי למי שמסכן את הרבים? ואנחנו מדברים על מציאות שבה מישהו שהצית יערות, לא סיכן אדם יחיד, סיכן שכונות שלמות. 80 אלף או 60 אלף אנשים פינו אותם מבתיהם בחיפה, אז זה לא מדובר ביחיד, זה מדובר ברבים, אז תראו מה ההלכה אומרת. יש כלל שאומר שאם מישהו רודף אחרי חברו להורגו, אז מצילים אותו באחד מעבריו. זאת אומרת, אם אתה יכול להציל אותו בלי להרוג אותו, עדיף, למה להרוג אותו? אומר התשובות מאמוניות, במקרה כזה של אדם, כמו נגיד הסיפור של הרב כהנא, שאומר אני אלך למסור את התבן, או של רבי שילה, שאני אלך לתפוס אותך, אומר התשובות מאמוניות, אם אתה יכול להציל אותו באחד מעבריו, למה להרוג אותו? תשבור את ידו, את רגלו, אחר כך אפשר לרפות אותו. הצלת אותו, מנעת את האסון, והצלת אותו. תמה הרב הבית יוסף אומר, אני מתפלא, הרי רב כהנא לא עשה את זה. רב שילה לא עשה את זה. למה אתה אומר שאם אפשר להציל אותו באחד מעבריו וצילים אותו, אז למה רב כהנא לא יציל אותו באחד מעבריו? למה רב שילה לא יציל אותו באחד מעבריו? לא חיפש דרך להגן עליו. למה אומר, אם אתה מציל אותו באחד מעבריו, יתרפא לו היד, ילך דלשין. יתרפא לו היד, ילך וימסור. הבית יוסף לא מקבל את דעת ההגות האמוניות. אבל הרמב"ם מביא את זה להלכה, ויש אומרים, תן להרוג המוסר, אלא אם כן הוא אי אפשר לנצל באחד מעבריו. אבל אם אפשר להצילו באחד מעבריו, אסור להורגו. וכמו שהוא נאמר לכם, השולחן ערוך לא מקבל את זה. הוא אומר, אתה לוקח פה סיכון מיותר. אתה לוקח פה סיכון. למה אם אתה מציל אותו באחד מעבריו, יתרפא וילך וילשין. ילך ויזיק, מה הרווחת? זה אסון. אז ככה מופיע בשולחן ערוך. יש להלכה הזאת עוד כמה כללים. האם מותר? הבן אדם הצית. יש כמה תמונות שרואים את האנשים שהם מציתים. את התמונה של האנשים שהציתו באריאל. עומדים עם איזושהי משקפת, רואה אותם מציתים ובורחים. האם מותר לירות בו אחרי שהוא בורח? או שאתה אומר, הוא כבר הצית, מה זה משנה? מה הדין בזה? האם אחר מעשה מותר לפגוע בו, או רק לפני מעשה, כדי שלא יצית? מה הדין? אז אתה מציע לשים אותו על המנגל, בסדר. או, אז אתה אומר שם העצית שוב. אני אקרא לכם את הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק. פרק ח' הלכה י' א', אומר הרמב״ם. עשה מוסר אשר זמן ומסר, יראה לי שאסור להורגו. אבל אם הוא הוחזק למסור, זאת אומרת, הבן אדם הזה ידוע שאחרי שהוא עשה את הנזק פעם אחת, הוא יחזור ויעשה נזק פעם נוספת. במקרה כזה, הרי זה יהרג שם ימסור אחרים. זאת אומרת, ראית מישהו שהצית, והאנשים האלה מוחזקים להצית, אז גם אם הוא כבר הצית והלך, תגיד, עכשיו אין נזק, עכשיו אין נזק, מחר יהיה נזק. ומעשים בכל זמן בערי המערב להרוג המוסרים שהוחזקו למסור המון ישראל, ולמסור את המוסרים ביד הגויים להורגם ולהקותם ולעושם כפי יש עם. כך כותב הרמב״ם הלכות חובל ומזיק, ומעשים בכל זמן הוא כותב. בערי המערב, ככה אנחנו עושים. עושים, ועושים את זה בזמננו, זאת אומרת, לא בזמן שיש סנהדרין. למה? כי אם אתה עכשיו תרחם עליו, אתה מבין את זה. אני רוצה לקרוא לכם את הלשון שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. הוא אומר, הרחמנות על העבריינים, אכזריות היא על כל הבורים. יש כאלה מרחמים, אומרים, הרב, מה אתה? רחמנות, רחמנות. כשהיה השריפה בערי הכרמל, היו שם שני נערים מעוספיה, אחד בן 15 או בן 14, אחד בן 17. אמרו, ילדים, ילדים, מסכנים, רחמנות. מה, מה, מה אתה? בסוף שחררו אותם, לכלום. זה סוד הפורענות. אומר הרמב״ם, מי שמרחם על עבריינים, אכזריות היא על כל הברואים. אתה רחמת עליהם, 44 ישרפו חיים. אתה מרחם עליהם? מה אתה מרחם? אתה מרחם על עבריינים, אתה מתאכזר על, 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 על כל הברואים. מה זה, מה זה הרחמים האלה? כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם ה... אדם שיודע מה זה חיים, ומציל חיים כל החיים שלו. אז מה, מה ההתייפות וה, והרחמנות על אכזרים? אין, אין לה מקום. וכך כותב השולחן ערוך. אם מישהו הוחזק למסור, אין עליו שום היתר. יש, ההלכות האלה מופיעות בכל השוטים. כמו ששמתם לב, הזכרנו פה את שוט הראש, שוט הרשב"א, שוט הרמב"א, שוט הריבש. הריבש היה בתקופת גירוש ספרד. והוא היה כותב את התשובות שלו כשהוא בורח ממקום למקום. מי שקורא את התשובות שלו פשוט מזדעזע. איזה גאון עולם, כותב תשובות עמוקות שבעמוקות, כשהוא בורח ממקום למקום, והוא כותב, אין לי פה ספרים, אני כותב את התשובות בלי ספרים. ואתה רואה מהזיכרון איזה משהו מדהים, הגאונות המדהימה הזאת. והוא כותב תשובה לנושא הזה, וזה מעניין שבתשובה שהוא כותב, יש דפוסים שונים. זאת אומרת, חלק מהדפוסים מחקו חצי מהתשובה, כנראה מחמת הצנזורה, וחצי מהדפוסים יש את כל התשובה בשלמותה. חלק מהתשובה שמחקו אותם, פחדו מהשלטונות, פחדו מהמלשינים והמינים והמלשינים, לא כתבו את הרמב״ם הזה שהזכרתי עכשיו. הוא מצטט את הרמב״ם כלשונו, ואומר, אם יש חשש שהאדם הזה גם בעתיד יזיק, מותר לך לפגוע בו גם כשהוא בורח. הצית וברח, תפגע בו במנוסתו. למה? שאם אתה תפגע בו עכשיו, מחר הוא תצטדר אחרת. היום באריאל, מחר בעיר אחרת. לא הצליח פה, הלך לעוד פעם מנסה להסיט, הוא לא... זה לא ויכוח שיש לו עם תושבי אריאל דווקא. זה לא שכסוך שיש לו עם פלוני. הוא את העם שלנו שונא. וכשהוא שונא את העם, אז הוא נלחם בעם. פעם זה פה, פעם זה פה, פעם זה פה, זה לא משנה. כן. כן. נולד כזה, טוב. צריך להבין את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד, 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 מאוד משמעותית, שזו מלחמה של עם בעם, והם מנסים כעם לפגוע בנו, ואנחנו כעם נלחמים בהם. לכן, אם האדם מוחזק שהוא מנסה פעם בסכינים, פעם בדריסות, פעם בהצתות, כל פעם בדרך אחרת, אז כשאדם מנסה ופעם בחגורות נפץ ופעם באוטובוסים, הם מוחזקים בסכנה הזאת. אז מה תגיד אדם? אתה רודף את כולם, אתה האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. זה לא האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. הכלל הוא, תמיד הרב היה מזכיר את הכלל הזה, הוא אומר כשיעקב ובניו הולכים להכות את שכם. אז כשהם הולכים להכות את שכם, כל שכם חטאה? חטאה שכם בן חמור. אז למה כל העיר סובלת בגללו? אז אומר הרמב״ם, למה? מכיוון שהם לא מנעו ממנו. הוא משה להעיר, אתה רואה שהוא עושה כזה עוול, שהוא חוטף ילדה ואונס אותה. אתם יושבים בשקט? אחד משבע המצוות בני נוח זה להקים מערכת דינים שבהם לא תהיה כזאת הפקרות. זאת הפקרות, מה אתם יושבים בשקט, מכיוון שהם לא קיימו את המצווה, אומר, למרות שיעקב אבינו הקפיד על שמעון ולוי, הרמב״ם פוסק להלכה את מעשה שמעון ולוי. הוא פוסק להלכה ואומר, מזה אנחנו לומדים, שאם יש ציבור שמגבה את השורפים, הוא נידון כמותם. הוא לא ניצול מהם, הוא נידון כמותם. ככה אומר, ולכן כשהיו אנשים שאומרים, ניתן להם דין של גר תושב, אומר הרב, אי אפשר לתת להם דין של גר תושב. כשהם מגבים אנשים שנוסעים שלא כחוק, וכשהם מגבים גנבי רכב, כשהם מגבים גנבי ציוד חקלאי, כשהם מגבים כל מי שעובר על החוק, הם לא מקיימים את שבע מצוות הנוח, שאחד מהם זה בתי דינים. ברגע שאין סדר במשפט, כולם סובלים. והם סובלים יותר מכולם. קראתי עכשיו שמתוך 7 נשים שנרצחו, 6 ערביות. למה? כי הם מחזיקים נשק בבית, והם לדין ולדיין, בסוף הם בעצם נפגעים. אף אחד לא מרוויח מזה, והם סובלים, וגם אנחנו סובלים מזה. וגם אנחנו סובלים מזה. אבל מצווה על כל נוכרי שיהיה להם, נוכרים שיהיה להם בתי דין, שהם יעשו חוק וסדר ולא השתוללות ולא אנרכיה. כל אלה לא עושים את זה, אי אפשר בכלל לבוא להגיד שיש בהם דין של המציאות במוח. יש עוד דין הלכתי. מביא אותו הבית יוסף, בחוש המשפט, סימן שמפה חטא, תשובה שלמה שהוא מביא במובן. נשאול נשאל מבית אדוננו המלך, לראות, להגיד לנו עצתו, האם כשדנים דינים של אנשים מהסוג הזה, האם צריכים להביא עדים וראיות ולדון כמו כל הדינים האחרים, או שדנים על פי אומדנה. אז הוא אומר, בדין הזה מלכותה, אין משגיחים בכל אלו, שאין דנים, אלא אחר ידיעת האמת. אתה יודע, אתה רואה את המציאות, אתה יודע מה האמת, לא משנה מה כותבים בעיתונים. גם בסוף הם מודים על האמת. למרות שהם עושים להסתיר את זה משך כמה ימים, בסוף הם מודים שזה הצתות. אבל אם אתה יודע מה האמת, על פי זה אתה דן. לא על פי מה שאנשים מדברים. ואין צורך להביא עדים, אלא אפילו על פי קרובים ואפילו על פי עצמו, ושלא בהתראה ושלא ב-23, שאין דין המלכות אלא אחר ידיעת האמת, שאם יהיה אתה אומר כן, אלא שאתה מעמיד הכל הדין תורה כדין סנהדרין, אומר אם אתה תחפש עכשיו להעמיד דבריך על דין, העולם שמם שירבו הרצחנים וחבריהם. אם אתה לא תעמיד את הדין, המדינה כולה תישרף. העולם שמם שירבו הרצחנים וחבריהם. כך הוא כותב. וכל הנעשה ענוותן ומרחם על אלו, נעשה אכזר על בני דורו. תזכרו טוב את המשפט הזה. אומר אותו רבי יוסף, כל מי שנעשה ענוותן ומרחם על אלו, אומר, מה תרחם עליהם, מסכנים, כל מיני תירוצים, אמר, נתן להם תירוצים, נעשה אכזר על בני דורו. זה כלל, שאנחנו לצערנו, על בשרנו ראינו אותו. ולמה הוא אומר המילה ענוותן? כי הדוגמה היא כמובן על זכריה בן אבקולס. כתוב על זכריה בן אבקולס, שכשבשעה שקמצא ובר קמצא, הסתכסכו ביניהם, הסיפור המפורסם במסכת גיטין, והלך להלשין לפני קיסר שהיהודים מרדו בו ומביא כבש לבית המקדש כשהוא יש בו מום בדוקין שבעין ולא מקבלים אותו. אז חכמים אומרים לו, הבן אדם הזה הוא הולך עכשיו לגרות את הקיסר שיבוא להרוס את עם ישראל. אבל אותו מה אתם רוצים? תקריב את הקורבן. לא אי אפשר להקריב בעל מום. אז תהרוג את הרודף, אני לא הרוג אותו, מה יגידו מי שמטיל מום בקודשים יהרג? אולי בעולם הזה, אתה, מה אתה עושה? אתה גורם נזק לעם ישראל, אומרת, הגמרא, הנבטנותו של זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתה לנו בין האומות. ככה רבי יוחנן אומר. מה אתה נהיה עכשיו ענב? אומר המערץ חיות, אומר רבי זכריה בן אבקולס, דינים כאלה זה דינים שמסורים בידי גדולי הדור, מי אני, מה אני, מה אני שאני אפסוק, וזה, הוא נהיה ענב, מזכות הענבה שלו, אותו מסית ומדיח הולך להלשין לפני הקיסר, ובא הקיסר ומחריב את ירושלים. מה אתה נהיה ענב? כל מי שנעשה ענוותן ומרחם על אלו, מתאכזר, נעשה אכזר על דורו. צריך לזכור את הכלל הזה. ולכן במקרים האלה אדם צריך להיות תקיף. עוד אומר הראש בתשובה, ונפסק בהלכה בשולחן ערוך, על כל ההוצאות האלה שעושים בשביל לבער את הרע הזה, לתפוס את הרוצחים האלה, לתפוס את המציתים, לתפוס את כל אלה שמסיתים ומדיחים בכל מה שנקרא הרשתות החברתיות, הכל חייבים בתשלום הוצאות ביאור הרע מקרבם, כי היא תקנת היישוב. זאת אומרת, מותר, היום זה מיסים, מותר למדינה להטיל מיסים בשביל לתפוס את המציתים האלה ולשים אותם אחרי סורג וברוח, למרות שאתה משלם על זה מחיר יקר. כי כל יום בכלא עולה מאות שקלים. תשלם. תשלם אפילו מעשר כספים, תשלם. כי זה תקנת הציבור. כי הנשארים ישמעו ויראו ולייצאו עוד מקרבם בני מליה להדיח את יושבי עירם. וכמו שבני עיר כופים זה את זה לבנות חומה, דלתיים ובריח וכל דבר שהוא צורך העיר, ואין לך צורך עיר גדול מזה לאתם את הרע ולחלות המורדים ולבאר עושה רשעה, לפיכך כל הדרים בעיר, בין שפורעים מס במקום אחר, בין שפורעים מס בעיר, חייבים ליתן את חלקם מכל מה שהוציא בביאור אותו רשע מן העולם. ואין שום אדם בעולם שיכול לסלק עצמו פיראון זה, זאת אומרת אפילו תלמידי חכמים, שבדרך כלל יש מיסים שפותרים אותם מהם, כי הם תלמידי חכמים, כי אין להם כסף, כי הם אנשים מסכנים, או יש היום מה שנקרא הנחות שהעירייה עושה לפעמים, בשביל אנשים שחסר להם, לא יכולים לסלם מיסי עירייה, או לא יכולים לסלם מיסים כי השכר שלהם זה מתחת למינימום. בביאור הרע הזה כולם שותפים. כך כותב הראש בתשובה, מביא זה הבית יוסף, ופוסק את זה הלכה בשולחן ערוך, בסימן שין פחת, סעיף תזיין, כל הדברים בעיר חייבים לפרוע, אפילו אותם שפורעים מס במקום אחר. אני מזכיר את ההלכה כדי להבין שכל מה שאמרנו עד עכשיו זה הלכה. ההלכה התייחסה למקרים האלה. זה לא מקרים שאנחנו לא מכירים אותם. מכירים אותם. מכירים אנשים שמאיימים להזיק, ובמיוחד כשמדובר באויבים שמנסים להזיק לעם ישראל, וההיתממות והאמירה לא זה רוח, לא זה מזג אוויר, זה היתממות שהיא בסופו של דבר מביאה נזק לעם ישראל לדורות אחרים. והחכם עיניו בראשו, לעמוד ולהסתכל ולהתבונן, לא רק מה קורה עכשיו, תגיד עכשיו גמרנו, ירד גשם מחר, ירד בעזר השם מחר גשם, וכבר לא יהיה הצטות. מה זה הדבר הזה? ממתי אדם מסתכל רק על הרגע? חכם עיניו בראשו לראות מה יהיה בעוד שנה, מה יהיה בעוד שנתיים, מה יהיה אחר כך. האדם צריך להתבונן ולראות איך אתה יכול לשבת בשקט. מי שעוצם עיניו, זה פשוט חוסר החיות. תפקידם של מנהיגים זה לראות את העתיד להיות, החכם, רואה את הנולד, תראה את הנולד, תסתכל מה, לקראת מה זה מתפתח. היום אתה יותר להם, בעזר השם, נאריך ימים ונבנה בתים ונבנה מקומות, יבואו עוד פעם וינסו את דרכם פעם נוספת. צריך לשבור זרוע הרשע. זה תפקידו של שלטון, לשבור זרוע הרשע. אותם אנשים שימכרו את ביתם, שישימו אותם בכלא הצופה מהם, כמו שאמר ראש הממשלה. וכמו שהזכיר אחד מראשי השבק, זה לא סתם נזק. זה נקרא נשק להשמדה המונית. זה שהיו ניסי ניסים, זה שהיו ניסי ניסים, זה לא אומר שלא פותר אותם מרשעתם. כמו שראינו לכל אורך השיעור הזה, את כל המקורות שראינו. זה שהיו ניסי ניסים זה לא פותר אותם מכלום. שום דבר לא פותר אותם. אפילו על ספק, אפילו על ספק ספקה, ספק ספקה, אפילו על ספק ספק ספקה. דנים דיני נפשות. כל שכן, דיני ממונות. כל שכן, תופסים אותם, אוסרים אותם. על ספק ספק ספקה, לפני שעשה. כל שכן, אחרי שעשה, כשתדע שהוא רוצה עוד לעשות. וכשבפעם הלאה אומרים, אנחנו נעשה עוד. על מה יש לו בכלל לדון פה. הדבר הזה הוא דבר הכי הכי בסיסי. אני רוצה לקרוא לכם את את רמב״ם, הלכות רוצח ושמירת נפש. הוא כותב, הדין הזה של איסור שפיכות דמים, הוא לא רק איסור בעם ישראל, הוא גם איסור באומות העולם. וכך הוא כותב, אין לך השחטת יישובו של עולם כשפיכות דמים. אפילו עבודה זרה, ואין צריך לומר עריות וחילול שבת, הם לא חמורים כמו שפיכות דמים. שאלו העוונות הם רק מעבירות שבאדם למקום, אבל שפיכות דמים היא גם מעבירות שבאדם לחברו. וכל מי שיש בידו עוון זה, הוא רשע גמור. כך כותב הרמב״ם. ואין כל הדברים הטובים שעשה, וכל המצוות שעשה, כל ימיו שקולים כנגד עוון זה. ולא יצילו מידים. אומר, אם אדם, כל החיים שלו עשה מצוות. כל החיים שלו גמל חסדים, ופעם אחת פגע בנפש. או פעם אחת ניסה לפגוע בנפש. אומר, כל הדברים האלה, יש בו משהו מעוון זה, כל המצוות שעשה בחיים שלו לא יעזרו לו. כי אין לך השחטת יישובו של עולם כשפיכות דמים. זה מדובר על מי שרצח אדם אחד. מה לומר על מי שניסה להשחית שכונות שלמות. שכונות שלמות. וזה לא רק שכונות. זה שהם שורפים יערות, זה קל בעינינו. ולא, זה הרי התורה לא תהיה בריאה שבט יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישבו בו, שיהיה מיושב. מיושב. אתה שורף את העולם, אתה הופך אותו לשממה. צריך לזכור שכשיהודים הגיעו לארץ לפני 100 שנה, הכל היה חורבה ושממה. למה? כי שממו עליה וכם יושבים בה. הם גרו פה, הם השמידו את הכל. כל עץ הפכו אותו לפחמים, כל מקום שהיה מיושב הפכו אותו לחורבה, כל מקום שיהיה יוקד שער. אנחנו רוצים להחזיר את הארץ לחורבה כמו שבכל המקומות האחרים, מה, לא טוב להם פה, לכו לסוריה, תפדלו, תגורו שם. אתם אוהבים שממה, לכו לשממה. אוהבים דם, לכו לדם. אוהבים שפיכות דמים, לכו לסוריה, לכו לעזה. מה אתם עושים? מה אתם? ארץ הזאת, ארץ אשר עיני השם הלוקח הבא, אתם רוצים להפוך אותה לשממה? כמהפכת זרים? בשביל מה? אמר מי שאמר, מי ששורף את הארץ, אין לו פה מקום, שילך לכל הרוחות. אומר הרמב״ם, צא ולמד מאחאב, שהיה עובד עבודה זרה, ונאמר בו, רק לא היה כאחאב, וכשהיה צריך לדון אותו בשמיים, אז מה דנו אותו? דנו אותו על כרם נבות. שנאמר, ותצא הרוח ותעמוד לפני השם, ונאמר לו, תפתה וגם תאכל. והרי הוא הרשע לא הרג בידו, אלא סיבב. ועל זה שהוא רק סיבב את זה שהוא הרשה לאשתו, שהיא תזכור את השקר, שהם יביאו בית משפט של שקר, ויבנו את נבות, וירגו את נבות, הוא לא הרג אותו, ולא אשתו, עדי שקר, בית משפט, ובסוף את עליין. על הסיבוב הזה, נידון למוות, אחאב, בבית דין של מעלה. אם יש לאדם, הוא אומר, רק נגיעה ככה, זה אלה שהציתו אש, זה לא סיבב, זה ממש רוצח, זה לא סיבב, וזה השחטת יישובו של עולם. אסור במקרים כאלה לנקוט מידת הרחמים. לכן, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, יש מצוות לא תעשה מן התורה, לא תחוס עיניך. זה שאתה מרחם, אם אתה מרחם, באמת יהודים רחמנים בני רחמנים וצריכים להיות כאלה, אבל מי שמרחם על עבריינים, הוא מתאכזר על כל הברואים. ולכן, במקרים כאלה, צריך לנקוט, כמו שהתורה אומרת, בכל, כולם ישמעו ויראו ולא יזדון עוד, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות איך דנים דין תורה כהלכתו במהרה בימינו, אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. גדל, התקדש, שמיה רבה.